היי, אני קרן צוריאל.
אני אורי פסובסקי.
הגעתם לכמוסה, הפודקאסט מבית כלכליסט שבו נביא לכם מדי שבוע את האנשים והרעיונות הכי מעניינים שיש. בואו נתחיל.
לפני שנתיים יצא לי לבקר במאונטן ויו, בלב עמק הסיליקון. ושם עברה מולי בצומת מכונית אוטונומית של גוגל.
נייס, אבל איך ידעת שהיא אוטונומית?
לא היה בנהג.
אוקיי, ואיך זה מרגיש לראות מכונית כזאת שנוסעת מולך?
האמת שהאינסטינקט הראשוני שלי היה דחף בלתי נשלט להיכנס לצומת ולחסום אותה. ואגב, מסתבר שאני לא לבד. אחר כך ראיתי שגוגל פרסמו רשימה של דברים משונים שאנשים עושים כשהם פוגשים את המכוניות שלהם. כולל להתגלגל על מכסה המנוע שלהם, לקפוץ סביבן כמו צפרדעים, או לקפוץ מול הרכב בתחתונים. אבל בכל מקרה, מה שפתאום הבנתי הוא שמכוניות אוטונומיות זה לא מדע בדיוני, אלא משהו שכבר קורה בעולם.
קורה וגם עושה טעונות, כלומר, הוא רחוק מלהיות מושלם או בטוח. אתה יודע, זה שמשהו יכול לקרות, לא אומר שהוא בהכרח יקרה, וכבר ראינו את זה עם המכונית החשמלית, החזון המפורסם של שי אגסי.
שלום, אני שי אגסי, ואני Imagineer.
מה זה אומר?
Imagineer זה איזשהו מושג שטבעו בדיסני, זה שאתה מדמיין את העתיד בלי מגבלות, אבל אחר כך אתה צריך לעשות engineering, לעשות את ההנדסה שמתאימה את החזון שלך ובונה אותו במציאות.
כלומר, אתה צריך להיות גם זה שמדמיין, וגם אחר כך לוקח ומתרגם את זה למשהו מוחשי.
אבא שלי אמר את זה נורא יפה, אתה צריך ראש מעל העננים ורגליים חזק על הקרקע.
לפני 10 שנים, כשאגסי פרץ עם המיזם שלו, Better Place, הוא נבחר לרשימת האנשים המשפיעים בעולם של המגזין Time. היה על השאר של ויירד, היה הכוכב של דבוס. בסופו של דבר, זה לא היה סיפור הצלחה. ולפני 5 שנים, Better Place נסגרה. אבל אגסי עדיין נמצא בחזית של הטכנולוגיה. כל טכנולוגיה. ככה מגלים כשיושבים איתו לשיחה.
אני מוכרחה לומר שזה היה רעיון מרתק ולא צפוי. דיברנו הרבה כמובן על מכוניות אוטונומיות, אבל גם על כלי תחבורה פחות שגרתיים, כמו הייפרלופ, מין צינורות וקום שישגרו אותנו מהבית באפריקה לעבודה באירופה, והגענו אפילו לחזון ביטול הזקנה. שי אומר שאנחנו צפויים לחיות לפחות עד 150. בקיצור, מה שמעסיק אותו זה כמו שהוא אומר...
ההגדרה של מה שאנחנו תופסים כמגבלות האנושות היום.
יש קבוצה של אנשי הייטק בעמק הסיליקון, שבטוחים שטכנולוגיה מסוגלת לפתור כל בעיה, והם מכונים טכנו-אופטימיסטים. די ברור מה אגסי חושב עליהם.
הם ניצחו, לא? הטכנו-אופטימיסט.
ואם פעם אגסי היה אופטימי בעיקר לגבי המכונית החשמלית, שעוד נדבר עליה, היום יש דברים נוספים שמרגשים אותו.
אז אני חושב שמכוניות באמת... באיזשהו מקום, היכולת הזאת לשנות את הצורה שבה אנחנו נעים, ואת השימוש שלנו במשאבים, ואת הזיהום של כדור הארץ, הם שינויים מאוד גדולים. יש פה עוד שינוי שהוא ממש נמצא על הסף בעולם התחבורה, שזה נקרא Hyperloops, שזה היכולת לנסוע במהירות מקבילה למטוס על הקרקע. בהסתכלות ההגדרתית, היום אנחנו משקיעים המון 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 אנרגיה, כדי לעלות מאוד גבוה באוויר, למקום שאין בו חיכוך, ולנסוע ב-1000 קמ"ש, ואז באו ואמרו, רגע, בוא נבנה טיוב, נוציא ממנו את האוויר, נשאיר עשירית מהאטמוספירה, כמו שיש בגבעים, ואז אם אנחנו צפים, כמו שעושים בבולט ריינס, אפשר יהיה לצוף במהירות של 1000 עד 1400 קמ"ש, וזה קורה גם. זה דברים שהיום כבר, Hyperloop 1 אומרת שהם השנה כבר יעשו את הלופ הראשון שלהם.
איפה אבל... הם עושים?
הם לא חושפים, אבל הם עובדים איזה 30 מדינות בעולם על תחרות ביניהן וכל מיני דברים כאלה, אבל בסוף הלופ העיקרי הראשון הגדול שיקרה, כנראה יקרה בין סין לבין אירופה ואפריקה. זאת אומרת, בסיכומו של דבר, לסינים יש את האינטרס הכי גבוה, לשים כזה טיוב, דרך המשי החדשה, שתחבר את אלי אקספרס לאירופה ולאפריקה. זאת אומרת, שאתה תוכל להזמין משהו ולקבל אותו ב-6-7 שעות, בדליברי הביתה, ובערב אותו טיוב יעביר להם אוכל מאפריקה, חזרה כנראה לסין. אז העולם הזה של תחבורה הולך להשתנות, והוא ייצר לנו בעצם שכונות, במקומות שפעם היו מדינות, והמקבילה של מה שפעם היה נסיעה של שעה לעבודה, מהסאברבס של פריז לשאנזליזה, היום אותו בחור שעובד בסטארבקס בשאנזליזה, יכול עדיין לחיות בוורשה, או באותה נקודה הבאה, ברבקה שזה יקרה, ויהיה לו שעה נסיעה מוורשה לפריז בבוקר ובערב. שעה נסיעה זה לגיטימי, בייחוד אם אתה לא צריך לעמוד בפקק. אז זה עולם שהולך להשתנות בצורה סופר דרסטית. אני רואה עוד שינוי מאוד גדול בתחומים של הנדסת חומרים. יש לנו היום את היכולות באמצעות מחשוב, בעצם לסמלץ חומרים שלא קיימים בטבע במחשבים, ולזהות את האינטראקציה ממש ברמת הקוונטום, בין האטומים בשריג, ולדמיין איך הם יעבדו, ולבדוק את כל התכונות שלהם במעין סימולציה, ובסוף להגיד, אוקיי, את זה אני הולך לייצר. יש היום מדפסות אטומיות ברמה של ממש אטום-אטום בתלת ממד, מכונות מטורפות שעושות חומרים שאי אפשר היה לדמיין קודם, והיום בעיקר משתמשים בהם כדי לייצר מוליכים למחצה יותר ויותר חכמים, ויותר יעילים, אבל המעבר כנראה יקרה מעולם של מוליכים למחצה לעולם של מוליכי על, וברגע שנדע לייצר מוליכי על שיעבדו בטמפרטורות יותר ויותר גבוהות, שזה תחום שכבר 100 שנה לא כל כך מבינים אותו, אנחנו נעשה שינוי מאוד גדול בעולם האנרגיה במיוחד. זאת אומרת, היכולת להעביר חשמל מרחקים מאוד גדולים, כמעט את כל הכדור, בלי אובדן של חשמל, תשנה את הצורה שבה אנחנו מתייחסים היום לייצור חשמל סולארי. זאת אומרת, אם הייתי יכול היום לקחת מדבריות במזרח התיכון, ולהפוך אותם לשדה סולארי, יש בתימן היום שדה סולארי שמייצר חשמל ב-3 סנט לקילוואט שעה, שזה פחות ממה שעבד בחברת חשמל, אני חושב, לוקח על קילוואט שעה, אבל היכולת לייצר כזה שדה, לשים אותו נגיד בצד, בגבול השני, בצד של הירדני של הערבה, או בצד שלנו אם מישהו יחליט שזה כדאי, ולחבר אותו בחוטים ובעצם לפזר חשמל בלי תחנות כוח בכל השכונה המטורפת שלנו, משנה את העולם. היכולת הזאת לעשות את זה באפריקה. זאת אומרת, אתה יודע לייצר חשמל ב-2-3 סנט, ולייצר את העלות הזאת בעצם פעם אחת, ב-Man Capital Cost חד פעמי, ואתה יכול להעביר חשמל לכל אפריקה. היום רוב אפריקה בהפסקות חשמל רוב הזמן, היא לא בחשמל. אז אתה מקבל גם חשמל, אתה גם מקבל מים כמעט באפס, כי אם יש חשמל אז יש גם מים. אתה יכול לקבל חקלאות, אתה משנה תפיסה של יבשות, ובעצם כל העולם הזה של מוליכי על, להערכתי עשה מהפכה גם באנרגיה וגם ברפואה וגם בתחבורה, זאת אומרת, זה שינויים שהם בעצם משנים את הבלופרינט שלנו כאנושות.
וכמה זה קרוב?
יש הרבה ויכוחים, אבל within the next 2 decades, מה שנקרא, בוא נגיד את זה ככה, זה צריך לקרות ב-20 שנה הקרובות, ואני מאמין שטיפה יותר מהר ממה שחושבים. והשינוי האחרון שהוא היום התחום הכי חם בסיליקון ואלי, זה גילינו שלא משנה מה אנחנו עושים בעולם הרפואה, כשאנחנו פותרים עוד מחלה ועוד מחלה ועוד מחלה, אנחנו רק מעריכים את ה-health span שלנו, אנחנו לא מעריכים את ה-life span שלנו. זאת אומרת, זה נתון מדהים, אבל אם יפתרו את כל סוגי הסרטן בעולם, הערכנו את ממוצע החיים של אנשים על הכדור ב-2.5 שנים. זה הכל.
לא מרשים.
לא מרשים בכלל, אבל הם יהיו יותר בריאים, זה כיף. וברמה האישית, כל אחד מהם זה חשוב. אז מתחילים להתמקד במחלה שבאמת הורגת הכי הרבה אנשים, וזה זקנה. זאת אומרת, רובנו גם מקווים, אבל גם באיזשהו מקום לא שמחים מזה, אנחנו נמות מזקנה. והתחילו לחקור תחומים מאוד מעניינים של מה מניע אותנו, מה גורם לנו לזקנה. מי חוקר שכבר עובד על זה עשרות שנים, אוברי דה גריי, שיש לו רעיונות מדהימים, הוא גם נראה קצת עזוי, אבל זה מגיע למחקרים מאוד מעניינים. יודעים כבר לפחות 10 שנים שעכבר מורעב חי יותר זמן. זאת אומרת, אם אתה לא תיתן לו לאכול, הוא חי יותר זמן, אבל הבעיה זה שאנחנו לא אוהבים, זה הורג את מדור האוכל אצלכם, ואנחנו לא אוהבים לחיות בלי אוכל. ואז גילו שאפשר להבין למה הוא חי יותר זמן, כי בסך הכל הגוף שלו מוציא שני כימיקלים כשהוא רעב. והכימיקלים האלה משדרים לתאים, היום לא זמן טוב למות. אתם בעצם עוצרים את התהליך המטאבוליסטי הקלאסי של אנרגיה נכנסת לתא, לאט לאט אתה הורג את עצמו. אז התחילו לקחת עכברים היום ושמים בעצם עכבר על הדיאטת רעב הזאת, עכבר אחר על דיאטת מקדונלדס, סליחה למקדונלדס, אבל קוראים לזה דיאטת מקדונלדס, הרבה שומנים, הרבה פחמימות, ועכבר שלישי על אותה דיאטה, אבל עם שני הכימיקלים האלו. והפלא הגדול זה שהעכבר השלישי גם יותר בריא, גם לא שמן, גם חזק, גם גידל שרירים וכן הלאה והלאה והלאה. והיום יש אנשים שממש התחילו ניסוי על עצמם, שלקחת את הכימיקלים האלו בניסיון לראות מה זה יעשה גם לאנשים. התופעות כרגע, האינדיקציות הן מאוד טובות. יש קבוצה שלישית שנקראת גוגל. גוגל בעצם באה ואמרה, בסוף זה הכל במחשב הזה שנקרא הגנום של הבן אדם. בוא ניקח אלפי עכברים, נאכיל אותם את אותו דבר כל יום, נמדוד מה הם אוכלים, נמדוד מה הם מוציאים, נמדוד להם את הדם, נעשה להם מיפוי גנטי כל כמה ימים. נראה אם אנחנו מצליחים למצוא אחד את המרקר הזה שאומר כמה העכבר הזה קרוב למוות. זאת אומרת, אם היה לנו כמו פרוגרס בר כזה במחשבים, שהיינו יודעים כמה אנחנו מתקרבים לסוף, אז היינו יכולים גם לבדוק אם עשינו שינוי שמחזיר אותנו אחורה או מעט את ההתקדמות. אבל יותר מזה, בוא נמצא מה בגנום גורם לחלק מהעכברים לחיות יותר, ולחלק לחיות פחות, ואז נחפש את זה אצלנו, וננסה לעשות את השינוי הזה גם אצלנו. אז גוגל בעצם מנסים להפוך את זה למעין machine learning problem. המון 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 דאטה, הם הביאו דפנה קולר מקורסרה, ואמרו, תבנו לנו machine learning engine, שיגלה מה קורה עם לעכברים האלה לחיות יותר. ויש קבוצות אחרות, יש קבוצה שעובדת על תחום של מיטוכונדריה, שהוא מרתק, שכאילו המנוע של האנרגיה של התאים, בגדול זה השינוי שהוא השינוי הכי גדול שאנחנו יכולים לעשות. הערכה היום היא, שאם אתה פחות יותר סביב גיל 50, ואמרתי את זה באיזושהי הרצאה, ומישהו היה בן 51 ואמר לי, הרגת אותי, אבל איפשהו סביב ה-50, יש סיכוי מאוד טוב שב-20 שנה הקרובות, נמצא דרך להחזיר אותך, את השעון הביולוגי לפחות, 20 שנה אחורה. וזהו, זה
נשמע מדע בדיוני לגמרי.
נכון, אבל זה ה-escape velocity, כי אם ב-20 שנה הקרובות מוצאים דרך לחזור 20 שנה אחורה, זה אומר שב-20 שנה אחר כך אפשר לחזור 30 שנה אחורה, ואם ב-30 שנה אחרי זה אפשר למצוא לחזור ל-25, אז בעצם עשינו escape velocity מה-main cause of death, מהסיבה שורקת אותנו הכי הרבה. אז המומחים הגדולים היום מדברים על זה שהבן אדם הראשון, שאלת אותי קודם על הבן אדם הראשון שלא קנה מכונית, או לא יקנה מכונית, הבן אדם הראשון שיגיע לגיל 150, והבן אדם הראשון שיגיע לגיל 1000, נולדו בהפרש של בערך 10 שנים. והם לא אומרים ייוולדו, הם אומרים נולדו בהפרש של 10 שנים, זאת אומרת, הם מעריכים שאנשים שחיים היום, חלקם לפחות יהיו ב-escape velocity הזה.
אז יש סיכוי מסוים שאחד ממאזין לפודקאסט שלנו
עכשיו? יש סיכוי שאחד מהאנשים שמאזינים לפודקאסט שלנו היום יקשיב לו עוד פעם בעוד 1,000 שנים.
עוד כמה דברים צריכים לקרות לפני שניסע למסיבת יום הולדת 1,000 של חבר טוב בלונדון בהייפרלופ. דברים יותר קטנים ומקומיים, כמו מכוניות חשמליות, אוטונומיות ושיתופיות, שיגרמו לנו לוותר ברצון על הרכב הפרטי בחנייה, בלי להרגיש שהקרבנו קורבן גדול מדי. גם זה חלק מהחזון של שי אגסי. ובעצם, עוד בימי Better Place, החזון שלו היה יותר מרק סוללה.
החזון התחיל באמת, גם בתקופת Better Place, לא ממה, איך נעשה מכונית חשמלית עם בטריה מתחלפת. זאת אומרת, זה לא היה המטרה, זה היה הדרך להגיע לשם. החזון היה איך נצליח לייצר כדור שמניע את עצמו לאנשים שנוסעים, בלי להסתמך על נפט. ובעולם הזה של תחבורה, נפט בעיקר מסיע מכוניות ומסעיות, ואם פותרים את שאלת התנועה בלי נפט, פותרים בעצם את בעיית הנפט בעולם. בין אם זה למצוא נפט ובין אם זה הזיהום מנפט. אז משם מתחילים. מאז התקופה של Better Place, בעצם אנחנו רואים שלושה שינויים שקרו, והם קרו הרבה יותר מהר ממה שכל אחד הניח בתעשייה. שינוי אחד זה התחבורה השיתופית של, בארץ זה גט טקסי, בעולם זה אובר וליפט ודידי, אבל בעצם מה שאנחנו רואים זה שאנשים ויתרו על המכונית, לא באופן קבוע, אבל באופן די רציף ביום יום בסביבה עירונית. אנשים מעדיפים להזמין שירות, הוא מגיע, הוא זמין, הוא נמצא בכל מקום, ומסיעים אותך ממקום למקום, וזה גם לא עולה כל כך הרבה כסף, למרות שהיום זה עולה כמעט כמו מונית. הדבר השני שקרה זה שטסלה הוכיחה את מה שאנחנו טענו כל הזמן, שמכונית חשמלית יכולה להיות הרבה יותר כיפית, הרבה יותר מהירה, הרבה יותר נחמדה, היא לא צריכה להיות קורקינט עם ארבעה גלגלים. וה קומבינציה בעצם של שני השינויים האלו, חשבו שזה יהיה איזשהו שירות מוניות כזה חשמלי. אבל אז קרה השינוי הכי גדול, אנחנו רואים אותו פה בארץ עם מובילאי, אבל הוא קורה בעצם בכל העולם בתהליך שכבר עובד בערך מ-2002-2003 בתחרויות של דארפה. כתבנו אלגוריתם שיודע לנהוג יותר טוב מבחור בן 18 שעושה טקסט תוך כדי נהיגה. והנהג האוטונומי, הרובוט הזה, שיש לו 7 זוגות עיניים, שרואה לכל הכיוונים, שיש לו רדאר, שהוא לא מתעייף אף פעם, נוהג יותר טוב מבן אדם רגיל. והפלא הגדול הזה קרה ב-13-14-15 שנים האחרונות, כי לכולנו יש מצלמה בטלפון שלאט לאט אנחנו רואים שהיא יכולה לעשות 10 מגה פיקסלים ו-20 מגה פיקסלים, והיא יכולה להיות גם זוג עיניים, ולכולנו יש פרוססינג פאוור, צ'יפים שיודעים לעשות עיבוד תמונה בשביל הסנאפצ'אט שלנו, בשביל לשים סטיקיז מצחיקים וכל מיני דברים כאלה, פתאום זה גם יודע לעשות זיהוי של מכונית, או אי תנועה או כל דבר אחר, והמכוניות האלו יודעות היום לנהוג. אז השינויים האלו, שלושת השינויים פתאום מתחברים, ואז אנחנו רואים, אוקיי, מה זה אומר שיש לי מכונית שיכולה לנהוג את עצמה, מה זה אומר שהיא יכולה להיות שירות, אני יכול להזמין אותה מתי שאני רוצה, ואם היא נוסעת 7-24, אז כנראה שאין שום היגיון להפעיל אותה על דלק, היא תיסע רק על חשמל, כי אחרת הדלק עולה יותר מהמכונית, מכל המצלמות והכל. ואז אנחנו רואים באמת שירותים, גוגל כבר מפעילה כאלה, GM מפעילה כאלה היום באריזונה, גוגל מפעילה בסן פרנסיסקו ובאריזונה, שמאפשרות לאנשים פשוט להזמין מכונית, להיכנס למכונית, אין הגה, אין דפשות.
אוטונומית לגמרי.
אוטונומית לחלוטין, אין בן אדם, ולקחת אותה מנקודה A לנקודה B ללכת, והמכונית ממשיכה מ-B ל-C, אוסף את הבן אדם הבא, ונוסעת מ-C ל-D וכן הלאה והלאה והלאה.
ומבחינתך ככה יראה העתיד של כולנו, כלומר נוותר בחלקנו או בערים על בעלות על מכונית ונקבל את השירות האוטונומי שיתופי הזה?
הרבה אנשים נוטים להתווכח על זה ברמה אמוציונלית. 60% מהאוכלוסייה עדיין אומרת שהיא בחיים לא תיכנס למכונית אם אין בה נהג. זה מין הצהרה אמוציונלית, אני מזכיר גם ש-90% מהאוכלוסייה לא נכנסה לתוך קופסה, שנע למעלה ולמטה בקומות, בלי שיהיה בבן אדם עם כפפות, שיפעיל את הכפתור שנקרא מעלית. אבל זה איזושהי שאלה אמוציונלית. אני מסתכל על זה תמיד ברמה טיפה יותר הנדסית רציונלית. לא היו נותנים למכוניות האלה לנסוע, אם חברת ביטוח לא הייתה מאמינה, שהן יותר בטוחות מנהג רגיל. ומכיוון שהן נוסעות על הכביש, אז יש חברות ביטוח שכבר קיבלו דאטה מספיק טוב, שאומר, אני מוכן לבטח את זה. אחרת חברות כמו GM וגוגל לא היו מסכימות לשים את השם שלהם והסיכון על אחריותם. אז זה אחד. שתיים, כשלוקחים את העלויות ומחשבים אותם, והרבה תוכנים את זה ימינה ושמאלה, אבל זה יוצא בסוף סדר גודל של בערך חצי דולר לקילומטר. ונשים את זה במונחים ישראלים, איפשהו בסביבות בין שקל וחצי לשני שקלים לקילומטר. עכשיו, נסיעה ממוצעת, בתל אביב רבתי במונית, 5-7 קילומטר, זה המון, בחשיבת הפקקים של תל אביב, 6 קילומטר זה נסיעה ארוכה. אם היום היה שירות בתל אביב, שלוקח אנשים, ב-8 שקלים, 10 שקלים, מכל קצה לכל קצה, כמה אנשים בתל אביב באמת היו קונים אותו? התשובה היא כנראה אפס. ואם היה כזה שירות, אז האם רון חולדאי היה אומר, תיכנסו חופשי לתוך העיר ותזעמו אותה ותלכלכו אותה, לא, הוא היה כנראה אומר, תשאיר את האוטו שלך בחנבסה, בכניסה הצפונית, דרומית, מערבית, מזרחית, או איזושהי כניסה של תל אביב, וקח כרטיסייה ותיסע. למה? כי זה זול, זה לא משהו שאני יכול להגיד, וואו, זה דפקו אותי בזה שלא נתנו לי להביא את האוטו שלי לתוך תל אביב. ואם זה קורה, אז מחר בוקר הוא גם אומר, תשמע, תוציא את הרכב שלך בבקשה מהרחובות הראשיים שלנו, כי אנחנו צריכים אותו בשביל מכוניות, ואז הוא כנראה גם יגיד, תשמע, בשני שקלים לקילומטר זה נורא זול, אז תשלם גם לעיריית תל אביב שני שקלים על כל קילומטר, ופתאום זה הופך להיות מקור ההכנסה מהגדולים של תל אביב. ולקחתי תל אביב כמיקרוקוסמוס, כי אנחנו מכירים אותו, אבל זה באותה מידה עובד לחיפה, לירושלים, לניו יורק, ללונדון, וכנראה לכל 100 האזורים האורבניים הגדולים בעולם.
יש לך מושג אם עיר ישראלית שוקלת או תהיה מוכנה לשקול דבר כזה? כלומר, כשאתה אומר תל אביב, אז רון חולדאי או מישהו אצלו בחברה הכלכלית חושב על זה כעל
אפילו לעשות פיילוט?
אני בטוח שיש מישהו שחושב על זה, אני לא בטוח שרון חולדאי מכיר אותו.
אוקיי.
הזכרת שהמכוניות האלה פועלות 24/7, כלומר, הן נוסעות כל הזמן. אתה יכול להסביר למה?
הן נוסעות רוב הזמן עם אנשים בתוכן. כמובן, כמו כל שירות, כמו כל יוטיליטי. חברת חשמל לא מספקת את אותה כמות חשמל בבוקר, בצהריים, בערב, וביום קיץ וביום חורף. זאת אומרת, יש לה איזשהו תכנון למסה מקסימלית, ויש לה מין גלים כאלה במהלך השימוש. אותו דבר יקרה כנראה עם מכוניות שהן שירות. מכוניות ייסעו, בפיק הם יסיעו הכי הרבה אנשים שאפשר, אבל בשעות הערב, בשתיים בלילה, חוץ מכמה שיקורים שיהיו מאוד מאוד שמחים, שהם לא צריכים לנהוג הביתה, כנראה שהרבה מאוד מהמכוניות יעברו גם את הניקיון של אחרי השיקורים, גם את הטעינה של האנרגיה לתוכן, כדי שהמשיכו את היום הבא, וחלקן פשוט יעבירו חבילות, כי בכל עיר, בלילה צריך להעביר, ביום צריך להעביר את התושבים, בלילה צריך להעביר את הדברים שהתושבים צריכים במשך היום, אז יש איזושהי השלמה בין העברת תושבים להעברת חבילות.
אתה חושב שיש היום אנשים שכבר קנו את המכונית האחרונה שלהם?
אני חושב שרוב האנשים נמצאים מאוד קרוב, אם לא באחרונה שלהם, אז באחת לפני.
כולל אותך?
בוודאות אני.
אז בוא תרגם לנו את זה ללוחות זמנים.
תלוי עם מי אתה מדבר. זאת אומרת, אם אתה מדבר עם יצרן רכב גרמני, הוא יגיד לך שזה שינויים שיקחו לפחות 25-30 שנה, אם בכלל, שאנשים יאהבו לעשות וום וום, הם חייבים 250 קילומטר על האוטוסטרדה, ותוחי באיזושהי פלנטה שבה אנשים באמת נוסעים, אני ואתה לא נוסעים 250 קילומטר על האוטוסטרדה, אנחנו לא באמת יכולים להרשות לעצמנו מכונים. כן. אז כל התפיסה של יצרן היא בנויה מהעולם שלו, אז היצרן הגרמני יגיד לך את זה, אם תדבר עם גוגל, אומרים לך, תשמע, אנחנו כבר היום רצים, זה ייקח עוד קצת זמן, אבל איפשהו בסביבות 2020, 2021, אנחנו צריכים להיות כבר ב-50 עד 100 ערים.
זה עוד 3 שנים.
זה כל כך מהר, שבתעשיית הרכב קשה מאוד לעכל את זה מהתפיסה הבאה. בעולם הרכב, כשאתה מתחיל לעשות מכונית, אתה מתחיל מה שנקרא פרוגרם, תוכנית. התוכנית לוקחת 4 שנים עד שהרכב יוצא לכביש. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שיהיו רכבים שקיבלו בדג'ט ל-2018 בתעשיית הרכב, הם מתחילים את התוכנית שלהם היום, כשהם ייגמרו, יהיו מוכנים לצאת לכביש, כבר אסור יהיה למכור אותם, או כבר לא יהיה כדאי למכור אותם. רכב כדי שיהיה לו כדאי להימחר, או כדאי לעשות את התוכנית, חייב להניח שמוכרים אותו ל7 שנים. זאת אומרת, העלות של ההנדסה שלו, דורשת 7 שנים של מחירות. כנראה שאין רכב בעולם היום, שיתחיל את התוכנית היום, וימחר 7 שנים מרגע יציאתו לשוק. עד כדי כך השינוי הוא גדול בעולם הרכב. זה כלום לעומת שינויים במקומות אחרים.
אגסי מציע חישוב שבו 10 מיליון מכוניות אוטונומיות שיכנסו לניו יורק, לונדון ועוד בערך 100 ערים גדולות, יכולות להחליף 100 מיליון מכוניות שירדו מהכבישים.
100 מיליון מכוניות זה בערך 10% מצריכת הנפט העולמית. עכשיו, בעולם הנפט, ירידה של 10% בדימנד, זה ירידה פחות או יותר מ-70 דולר לחבית שאנחנו מקליטים היום, למתחת ל-10 דולר לחבית. בירידה מתחת ל-10 דולר לחבית, כל העולם משתנה. זאת אומרת, המזרח התיכון בוודאות נהיה שכונה אחרת לחלוטין ב-10 דולר לחבית. פעם אחרונה שראינו 10 דולר לחבית, כולם הגיעו לוועידת מדריד, כי לא הייתה להם כל כך ברירה. רוסיה נראית אחרת לחלוטין, היכולת שלה לשרוד בממשל שיש היום ב-10 דולר לחבית היא בסימן שאלה מאוד גדול, והיכולת שלה להשפיע מעבר לגבול של רוסיה בכלל בסימן שאלה מאוד גדול. הכלכלה האמריקאית מקבלת בוסט מדהים, זה מקבילה של תוספת המס של בוש בערך כל חודש, זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים חזרה למה עשו כשהכלכלה התרסקה, החזר מס שהם עשו, ה-$300 שהם עשו, זה שינויים ברמה העולמית שהם מטורפים, קודם כל בעולם הזה שהוא אמיתי של משאבים, אבל המקבילה הנוספת זה שהיום אנחנו לא חושבים על זה, אבל היום מתים 400 איש ביום מתאונות דרכים, פחות או יותר גרוסו מודו, בעולם. זאת אומרת, זה 747 שמתרסק כל יום על המסלול. ו-93% מההרוגים בתאונות דרכים, כתוצאה מתקלה של הנהג, טעות אנוש. בוא נניח לרגע שרק זה נעלם. 93% מהאנשים, זאת אומרת, כל יום הצלנו 370-380 איש ממוות. כל יום. זה מגפה בממדים איומים. אבל כל יום מנעת מהם למות, הם ממשיכים לחיות, הם ממשיכים להיות צרכנים, במקום להיות הוצאה, הורדת את העלויות של התאונות, שזה עלויות מטורפות מבחינת ביטוח בריאות ושינית, כל זה חוזר חזרה גם לכלכלה. זאת אומרת, זה שינויים שהם הם מדהימים. בהיקפים של זיהום, הורדת 20% מזיהום ה-CO2, הורדת את כמעט כל מקרי המוות מזיהום קרקע, שזה בערך פי 2 מתאונות דרכים. זה מספרים שכשמתחילים להכפיל אותם, הם שינויים שאנחנו לא ראינו אף פעם.
יש משהו מאוד קורץ במהפכה שהגסי מתאר. למה אנחנו צריכים לתחזק את מונופול הנפט, להחזיק מכונית וגם לנהוג בפקקים, כשאפשר להיות בטאבלט או אפילו לנמנם בדרך?
הגסי מודה שיהיו גם מפסידים במהפכה הזאת. למשל, נהגי המוניות או בעלי המוסכים שיאבדו לקוחות, וצריך לחשוב איך לפצות את המפסידים. אבל זה לא צריך לעצור אותנו.
הדבר שאסור לנו לעשות זה ליפול למלכודת של האינטרסים הצרים, של הלובי של האינטרס הצר. בשנת 1900, כשהגיעה העגלה בלי סוס לכבישי ניו יורק, היה לובי סופר חזק של החברות שהחזיקו את הזיכיונות לטקסי של אז, שזה הייתה עגלה וסוס. במקרה אלה היו חברות הרכבות, ש-50 שנה לפני זה עשו לובי נגדם, כי הם ישרפו כמובן את כל השדות שהם יעברו עם המונסטרס האלה שנוסעים עם אשן שיוצא מהם. ומאה שנה אחרי, אותם אנשים שהם היו בצד הסובל של הלובי נגד המכוניות, הם כנראה יעשו לובי נגד המכונית בלי נהג. זאת אומרת, זה תמיד יקרה שיהיה לובי של אלה שהם המנצחים הקודמים, שימחו נגד השינוי, אבל אסור לנו ליפול למלכודת יותר מדי חיי אדם, יותר מדי איכות סביבה, יותר מדי כסף כלכלי שיחזור לדברים אחרים, תלויים בזה שלא ניפול למלכודת של לחזור למה שהיה.
יש לי שאלה על ההיבט הממש פיזי של העולם שאתה מתאר. כבר היום הרבה אנשים, מציאות חיינו בישראל היא של נסיעה בפקקים.
כן.
עכשיו, אתה מתאר מציאות שבה אני אוכל להזמין עם הטלפון, אני מניח, אוטו שיבוא ויאסוף אותי מהבית שלי, ואני אוכל לשלוח בו גם את הילד שלי, ואולי אנשים זקנים שהיום לא יכולים לנסוע, גם הם יוכלו לנסוע. יכול להיות שיהיו בשעות מסוימות ביום, יותר מכוניות אפילו ממה שיש היום. כלומר, יש איזו מגבלה פיזית של צפיפות שאולי החלום הזה ייפגש בה.
אז קודם כל זה נכון. ברגע שאתה מציע מוצר שהוא יותר זול, בוודאות יותר אנשים משתמשים בו. אין ספק. מצד שני, ברגע שגם המכוניות האלה הן אוטונומיות, ולא צריכות לחפש חנייה ל-22 שעות ביממה, אז גם תחשוב רגע על עיר כמו תל אביב, בערך 50% מהכבישים תפוסים על ידי מכוניות שלא זזות. תפנה אותם. ואז אתה מקבל הרבה יותר תחבורה. שתיים, אתה לא כך חייב קופסה שיכולה להכיל בערך 9 אנשים, כי זה כך, היום מכונית, אם היית מסתכל על הנפח שלה, מהמנוע הקדמי ועד הבגאז' מאחורה והחמישה כיסאות באמצע, יכלת להסיע 9 אנשים בנפח הזה. היום אתה מסיע בדרך כלל בן אדם אחד, זאת אומרת, המחשבה היא, אין שום סיבה שהרכבים האלה ימשיכו להיראות כמו הרכבים שיש לנו היום, וכנראה שהם לא. כמו שהמכוניות הראשונות נראו כמו עגלה עם סוס רק בלי הסוס, והיום הם כבר לא נראות ככה, אז כנראה שהפודים האוטונומיים האלו לא יזוזו בצורה שהם זזים היום. 3, ברגע שאין לך גורם אנושי, אז חלק מהפקקים שקורים היום בתנועה, בהזזה, ימינה, שמאלה, בן אדם חותך מסלול בשנייה האחרונה, אני יודע שזה לא קרה לך אף פעם, אבל שאוטובוס מנסה לפנות שמאלה מהנתיב הכי ימני, נהגי אופנועים שחותכים בין המכוניות, כל הדברים האלה בעצם ייעלמו מהעולם. חלק מזה גורם לתנועה גם איטית, וגם לתקיעה של אותם פקקים. אז קשה היום להניח מה, איך זה ייראה בסוף הכל, אני יכול להבטיח לך דבר אחד, אם אין גורם אנושי, 90% מהתקלות שגורמות לפקקים היום, נעלמו גם כן. ואז החוקים משתנים, הם כנראה ישתנו רק לטובה.
נראה לי שכרגע קנית חצי מהאנשים שמקשיבים לך.
אלה שתקועים בפקק.
כן.
באופן כללי, שמבטלים את הגורם האנושי, המציאות נהיית הרבה יותר חלקה ויעילה.
בחלק מהמקרים.
הזכרת קודם קצת את Better Place, עכשיו לא ניכנס פה לאיזה פוסט מורטם של מה שהלך ב-Better Place, אבל כן רצינו לשאול, בהינתן הניסיון ההוא, איזה מכשולים אתה יכול לזהות שצריך להתגבר עליהם, כלומר מה למדת מאז שאתה יכול להשליך ממנו על החזון הזה ומה שדרוש כדי לממש אותו?
לא להתחיל בישראל. אני חושב שזה אחד השיעורים הכי טובים. אני חושב שיש איזשהו משהו בלהסתכל אחורה, שאסור לנו ליפול ולהגיד, אוקיי, מכיוון שזה קרה או לא קרה, מה גורם הזה או לא גורם אחר, משהו אחר בעתיד לא יקרה. זאת אומרת, באותה מידה שבטר פלייס לא הצליחה, היא גם הצליחה לפני זה. והיה הרבה דברים שהם לא כל כך היו פקטורים שנבעו מתקלה במודל, או תקלה אפילו לא בביצוע, שגרמו לזה להצליח או לא להצליח. בטר פלייס יכלה באותה מידה להיגמר ולהיות אחד מסיפורי הצלחה הכי גדולים שהיו, ולכן אני לא חושב שאפשר להקרין על השינוי שקורה כרגע. אני חושב שמה שכן צריך לראות, וזו השאלה של האם זה יקרה מהר או לאט, למשל. בבטר פלייס ניסינו לשכנע בן אדם לקנות מכונית. לקנות מכונית חשמלית, ובמחשבה, בייחוד בישראל, שהקנייה הזאת היא בעצם הנכס השני הכי חשוב של המשפחה, אחרי הבית. ואז השאלה שיושבת לו כל הזמן בראש, היא האם בסיכומו של דבר, אני אצליח למכור את האוטו הזה? בעוד 3 שנים, כשאני ארצה למכור את האוטו, האם אני אצליח למכור? וזה שכנוע נורא 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 קשה, ולכן גם עבדנו מאוד קשה לפני שהתחלנו למכור, בלשכנע את כולם, תראו, זה כבר הולך לקרות. עבדנו מאוד קשה בשנים לפני, להרגיל אותך לרעיון הזה, כדי שלא תחשוב שזה רעיון ביזרי, כשאנחנו רק יוצאים לשוק. בעולם שבו אתה בעצם בא ואומר, זה שירות, אני לא צריך לשכנע אותך לקנות מכונית אוטונומית. אף אחד לא יקנה מכונית אוטונומית. אני אשכנע אותך בעצם שהיום יותר קל לי לנסוע למסיבה הזאת, במכונית אוטונומית, כי כשאני ארצה לחזור, כנראה שיהיה לי טיפה יותר אלכוהול בדם ממה שהמשטרה תרשה לי, ולכן יותר טוב שאני אכנס למכונית, ואני ממילא ישן, שתביא אותי הביתה, הכל יהיה בסדר. זאת אומרת, אתה תיכנס למכונית במין ניסוי, אתה תמשיך את הניסוי, ולאט לאט הסרוויס הזה ישכנע אותך, שבסוף לא כדאי לי להחזיק מכונית. זאת אומרת, השכנוע הרבה יותר קל בתשלומים קטנים של 10 שקלים, מאשר בתשלום אחד גדול של 120,000 שקל. וזה משהו שהתעשייה עוד לא הפנימה, וכשהיא תפנים, היא תבין שבעצם השינוי הפעם הוא לא הולך להיות כמו כניסה של הייבריד או חשמליות, הוא הולך להיות כמו כניסה של סרוויס, כמו כניסה של consumer electronic device.
בשלב הזה אנחנו מסכמים שלרעיון הבא נגיע ברכב שירות אוטונומי. שי אגסי, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עד כאן הכמוסה. אנחנו היינו קרן צוריאל ואורי פסובסקי. אתם יכולים למצוא אותנו בטוויטר או בפייסבוק, ונשמח כמובן לשמוע מכם הערות ורעיונות bpod@kalkalist.co.il.
תודה לאולפני סוף הסאונד על ההקלטה והעריכה, למאור סוויסה מכלכליסט על הליווי המקצועי, ולאמיר זיו, העורך האחראי. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. בואו.